אנחנו נלמד בעזרת השם את המזמור המפורסם שכולנו שרים אותו בערב שבת, שיר ההלל לרעיה היהודיה, אשת חיל מי ימצא. כששרים ומזמרים את המזמור הזה, המזמור כתוב בעברית וכולנו מבינים אותו. אבל ניכנס קצת יותר בדקויות לעומקם של דברים להבין מה בעצם כתוב שם. יש הבדל גדול בין אם אדם אומר דברים מהשפה ולחוץ, לבין אם הוא חי את הדברים, מרגיש אותם, אומר אותם מתוך הלב. ובנוסף, המזמור הזה, איפה הוא כתוב? בתנ"ך, באיזה ספר הוא נמצא? בספר משלי. ספר משלי הוא ספר של משלים. רש"י כותב שאחד הדברים הנפלאים והמיוחדים משלי של שלמה המלך, שגם המשל אמיתי וגם הנמשל אמיתי. יש משלים שרק הנמשל אמיתי, אבל המשל הוא לא אמת. למשל, מספרים לך משל על אריה שפגש שועל, והאריה אמר לו כך והשועל ענה לו כך, ואחר כך עוברים לנמשל. מה למדנו מזה? אז הנמשל אמיתי, אבל המשל אמיתי, באמת אריה פגש שועל ודיברו, זה לא אמיתי. במשלי, שלמה המלך הקפיד שכל הספר יהיה כתוב במשלים שהם עצמם אמיתיים, כלומר גם אם אתה עוזב את הנמשל, המשל די בפני עצמו, הוא כבר אמיתי. אבל הנמשל משדרג לעוד קומה כדי להבין את העומק יותר של הנושא שנמצא בנמשל. כי בעצם למה משתמשים במשלים? למה לא תיגש ישר לנמשל? יש נושאים שרוצים להעביר מסר לאדם אחר, לפעמים זה לילד, לפעמים לאישה, לבעל, בעבודה כלפי העובדים, בין שכנים. אבל אתה יודע שהאדם שאתה רוצה לדבר איתו, יש לו נוגדנים. הוא לא יקבל את הדברים. דבר איתו ישירות כך וכך, הוא מיד יתנגד. כשאתה מתחיל במשל, המשל מדבר על עניין אחר, אין נוגדנים, שם הוא מסכים איתך. אחרי שהוא קיבל את הדברים שאמרת לו במשל, והוא אומר נכון, הרעיון פה אמיתי. ואז אתה אומר לו, שים לב למה זה דומה. עכשיו הוא לא יכול להתנגד. אחרי שהוא הסכים איתך במשל, כי שם לא נגע אליו, עכשיו גם כשהדברים נוגעים אליו, הוא מקבל את הדברים, אין ברירה. כמו שהנביא בא לדוד המלך כדי להוכיח אותו, אם היה בא ואומר לו, אתה לא בסדר, הוא יאמר לו, אני כן בסדר. אז הוא התחיל במשל, המשל המפורסם של כבשת הרש, ודוד נבהל, איך עושים דבר כזה, זה לא בסדר? הוא אומר לו, זה אתה, תראה בדיוק מה שאתה עשית, זה אותו דבר. כעת הוא באמת הבין את העומק של הדברים. לכן כל ספר משלי בנוי על משלים ונמשלים, שהמשל אמיתי והנמשל אמיתי. במזמור אשת חיל, המשל כפשוטו, מדבר על הרעיה המיוחדת, שמי זוכה לאישה כל כך נפלאה, כלילת המעלות. מה הנמשל? בין מפרשי התנ"ך יש כמה וכמה נמשלים. אנחנו הערב נלך בעזרת השם בדרכו של רש"י. רש"י הסביר את הנמשל, שזה על התורה הקדושה. אבל קודם נלמד את כל אשת חיל במשל, שהוא אמיתי מצד עצמו, ואחר כך נעבור לנמשל מה הלקח שצריכים להפיק לעצמנו. כשאדם בערב שבת עומד ושר לאשתו, צריך שיכוון עליה, אשת חיל שהיא אישה נפלאה שזכיתי אליה, אבל צריך גם לדעת ולהבין את הנמשל שקיים בפסוק. אז נפתח בעזרת השם יחד משלי פרק למד א', אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרע. מה פירוש אשת חיל? אין הכוונה כאן אשת צבא. איש חיל או אנשי חיל, כמו שכתוב בתורה, אלה אנשים שאתה יכול להפקיד אותם על קהל גדול, על הרבה חיילים, והם יכולים לנהל את המערכה בצורה טובה. זה איש חיל, כלומר הוא לא מתמקד רק בדבר אחד, ובזה הוא מוצלח, בכל השאר הוא לא מבין שום דבר. אלא יש לו מכלול, הוא יכול להנהיג. אשת חיל פירושו של דבר כלילת המעלות, שהיא טובה לא רק בדבר אחד, אלא בכל התחומים שרק תרצה, היא מוצלחת בהם. כמו שהוא ממשיך ומפרט, איך הדברים באים לידי ביטוי. אבל כאן מיד מתעוררת שאלה. שלמה המלך מתחיל ואומר, אשת חיל מי ימצא? לקראת סוף המזמור מה הוא אומר? רבות בנות עשו חיל. קודם אמרת מי ימצא? עכשיו אתה אומר שיש הרבה בנות? אבל בעברית יש הבדל בין לעשות חיל לבין אשת חיל. כמו שיש הבדל בין אדם שלומד מדע לבין מדען. מה ההבדל? שניהם הרי עוסקים במדע. אבל זה לומד מדע. מדען, פירושו של דבר, מומחה בתחום, הוא מונח בעניין. אומר שלמה, רבות בנות עשו חיל. יש הרבה שבאמת עושות חיל. אבל את עלית על כולנה, כי את נקראת אשת חיל. לא רק עושה חיל, אלא אשת חיל. כלומר, את כל כך מוצלחת, כל כך טובה, עד שהתואר שלך, כמו זה לומד מדע והוא מדען, יש הבדל, כך אלה עושות חיל, ואת אשת חיל, כלומר, אפשר להוציא לך תעודה, שאת רשאית וזכאית לתואר המיוחד הזה. אז זה אשת חיל מי ימצא, מי זוכה לאישה כל כך מוצלחת, ורחוק מפנינים נכרע. כלומר, יותר קל לקנות פנינים, מאשר להשיג אישה כזאת. פנינים הם יקרות, מחרוזת של פנינים, גם צריך לאסוף כסף כדי לקנות, אבל המחר, מכרע, מלשון מחר, יותר קל לקנות פנינים, מאשר להשיג את האשת חיל המיוחדת הזו, שמכרע, לא מלשון מחר, קנייה, אלא מכרי יהלומים. הפנינים אמנם לא קוראים אותם באדמה, פנינה יותר קשה להשיג אותה, צריכים לצלול לתוך המעמקי הים, ויש צדפים מיוחדים שיש בהם את הפנינים. אבל הוא אומר, על אותו רעיון, יותר קל להיכנס לעמקי הים כדי להוציא פנינים, לכרות יהלומים, מאשר למצוא אישה כזו. כעת הוא עובר לפירוט מה מיוחד באישה הזו שזוכה להיות אשת חיל, שיש בזה מסר גדול גם לאישה ששואפת להגיע לגדולה, להיות מושלמת, כי כאן הוא עובר, כמו שנראה בהמשך, גם על החוסן הנפשי שלה, על החוסן הכלכלי, על הפיקוח על החינוך של הילדים, על הגישה שלה לכל דבר, על השלמות שלה בעבודת המידות, כל זה מפורט בהמשך. אז הדבר טוב גם לאישה וגם לבעל שתמיד יחפש את הטוב שיש באשתו. בטח בלב בעלה ושלה לא יחסר. דבר ראשון, בטח בלב בעלה. הוא רגוע. הוא יודע שיש לו אישה שאפשר לסמוך עליה. לסמוך עליה כלכלית, אתה יכול לתת לה ויזה ולא לחשוב שתוך שבוע חשבון הבנק יתרוקן. אתה סומך עליה בנאמנות שלה. אתה סומך עליה בניהול של כל הדברים. אתה רגוע. בטח בלב בעלה. הגדרה של ביטחון, חובות הלבבות כותב בתחילת שער הביטחון, מהות הביטחון, שם הוא מדבר על ביטחון בהשם, אבל מזה נלמד מה זה ביטחון. מהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון עבורו. לכולנו יש אמונה בבורא עולם. אבל ביטחון זו תוצאה של אמונה. לפי מדרגת האמונה, ככה אדם מגיע לביטחון. השלמות של ביטחון, מנוחת הנפש. כלומר, האדם עושה את ההשתדלות. מנוחת הנפש אין הכוונה להיות אדיש ולא לפעול ולא לעשות. אתה עושה את ההשתדלות, כל מה שאתה רוצה להשיג, תנסה להשיג. אבל אם אתה רואה שעשית הכל ולא הצלחת, אל תיכנס לעצבות. תהיה תמיד במנוחת הנפש. איך? שיהיה ליבו סמוך ובטוח על מי שבטח עליו, שיעשה הטוב והנכון עבורו. אני סומך על הקדוש ברוך הוא, שמה שטוב לי זה מה שיצא בשורה התחתונה, אני עושה את ההשתדלות שלי. וכך האדם רגוע בכל תחום. אז רואים כאן שההגדרה של ביטחון, של בטח בלב בעלה, מנוחת הנפש. כלומר, הבעל לא משנה איפה הוא נמצא, הוא תמיד רגוע, כשאשתי בעניינים, הכל בסדר. ושלל לא יחסר. מה פירוש המילה שלל? במלחמות כשלוקחים ביזה, יש התואר של הביזה, שלל. לוקחים שלל. כאן מה הכוונה שלל? רווח שהוא לא מתוכנן. כשאדם עובד על כסף, אתה יודע, אתה עובד כל החודש, בסוף החודש יש משכורת. אבל כשיש שלל מלחמתי, יוצאים לקרב, פתאום אתה לוקח 100 טנקים של האויב. לא חשבת על כך לפני המלחמה, שאתה תחזור עם שלל של 100 טנקים. כלומר, רווחים בלתי צפויים נקראים בשם שלל. וכאן הוא אומר, ושלל לא יחסר. לא רק שבטח בלב בעלה שלא יהיו נזקים, שהמערכת הביתית תתנהל כמו שצריך, אלא הוא גם מגלה הפתעות. הוא לא חסר שלל, יש רווחים שהוא לא תכנן, יש מעלות מיוחדות שהוא לא הכיר לפני. גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. אגב, נציין מי ששם לב, כל המזמור אשת חיל הוא לפי סדר האלף בית. המקובלים מציינים כל המזמורים שיש בתנך, כל הפרקים בתנך, שהם לפי סדר האלף בית, יש בהם מעלות מיוחדות. וגם כאן זה גם עוזר לזיכרון, אדם שנתקע לא זוכר באיזה פסוק הוא נמצא, שיבדוק באיזה אות. אז התחלנו באשת חיל מי ימצא, אחר כך עבר בטח בלב בעלה, בית, וכעת הפסוק השלישי, גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. אם כתוב גמלת הוא טוב, למה צריך לומר ולא רע? אתה אומר שהיא גמלה טוב. לגמול פירושו של דבר להשיב בתמורה. אתה עשית לי כך ואני מחזיר לך. יש אישה שהיא באמת אישה טובה. בעלה עושה לה טוב, היא עושה טוב. אבל לפעמים הוא יתנהג איתה שלא כראוי. ויש לה הזדמנות לנקום בו. כמו שהוא יתנהג איתי לא בסדר, כעת אני יכולה להשיב לו כגמולו. הוא בייש אותי ליד הוריי או ליד הוריו, לא משנה. אני יכולה לעשות לו את אותו הדבר בדיוק. אבל היא באותה שעה אומרת, אני לא פוגעת בבעלי. גמלת הוא טוב ולא רע. אפילו כשמגיע לו, היא כל כך בעלת טוב לב, כל כך רגישה לכאב שלו, עד שכל החיים היא רק גומלת לו טוב ולא רע. מה הדגשה כל ימי חייה? יש במהלך החיים זמנים שהמצב הכלכלי בבית פורח, והבעל מביא המון כסף, ויש שפע גדול, והיא שמחה. אבל יש זמנים שלפתע יש תקופה של מצוקה, הוצאות בלתי צפויות, קורונה שפגעה בהכנסות, וכבר אי אפשר להוציא כמו לפני כן. אישה טובה, גם בזמנים שהבית סובל ממצוקה כלכלית, היא עומדת לצד בעלה. היא לא מציקה לו, אני צריכה את שלי, ולא מעניין אותי מה קורה איתך. אתה התחייבת לי בכתובה, אתה חתמת, אני רוצה לראות את הכסף הזה על השולחן. גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. כלומר, לא חשוב באיזו תקופה אנחנו נמצאים. תקופה טובה אני איתך, תקופה קשה אני איתך. אנחנו צעירים אני איתך, אנחנו זקנים אני איתך. כל החיים יש את הקשר ואת האהבה בין בני הזוג, ואת הנתינה ההדדית שיש ביניהם. עוד דלת, דרשה צמר ופשטים וטס בחפץ כפיה. היום יש הרבה סוגי פרנסה ועבודה שנשים עובדות. פעם נשים לא היו יוצאות לעבוד, אפילו מורות לא היו, לא היו בתי ספר כדי שהיא תלך להיות מורה, ולא היה הייטק ולא כל העסקים שיש היום. אישה שבכל זאת בזמנם הייתה רוצה לעזור לבעלה בפרנסה, הוא היה מביא לבית צמר, והיא הייתה טובה את הצמר לחוטים, מהחוטים האלה הייתה סורגת או אורגת בגדים, תופרת אותם ומוכרים. אז יש עוד הכנסה לבית מצד הפעולות שלה. כך גם פשטן, יש פשטן גולמי, הצמר הוא בא מהכבשים, הפשטן הוא מהצומח. משרים אותו במים, הוא מתנפח, פותחי כמו גזע כזה. פותחים אותו לחוטים חוטים, את החוטים האלה טובים, והיו אומר, עושים מזה בגדים. יש אישה שאומרת, אם בעלי יביא לי את הצמר ואת הפשטים, אני עובדת, אבל אני לא יוזמת. אבל היא, האישה הזאת אשת חיל, היא יוזמת, דרשה צמר ופשטים. היא אומרת, תביא, אני רוצה לעשות, רוצה לפעול, אני רוצה לרומם את הבית, רוצה לעמוד לי מנחה. וטס בחפץ כפיה. כשהיא עובדת, היא לא עובדת מתוך אילוץ, מתוך תחושה של כפייה, שבעלי לא יכעס, שלא יתלונן, אלא וטס בחפץ, מתוך רצון אמיתי. כך כפיה עובדות ועושות. הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. כמו אוניות סוחר שנוסעות למרחקים, עבודה קשה, לוקח הרבה זמן, אבל יש סבלנות. עכשיו תורחים, נוסעים, מביאים סחורה, מוכרים. כך גם היא, האשת חיל הזו, הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. כלומר, לא מתעצלת, כשהיא יודעת, אני יכולה לפעול ולעשות ולעזור, לא שהיא באמת נוסעת למרחקים, אלא כמו אוניות סוחר. כמו שהן תורחות ועמלות, כך גם היא עמלה. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. עד כאן דיבר מההיבט הכלכלי. כעת מדבר בהשקעה שהיא משקיעה בתוך הבית, במשפחה, בילדים. ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. טרף זה מזון. היא יודעת שבעלי יוצא לעבודה בבוקר, אז אני אכין לו את הארוחה שלו שהוא יוכל לקחת איתו לעבודה. לבעל יש תחושה נפלאה שהוא חוזר מבית הכנסת, רואה שאשתו כבר בישלה והכינה ויש לו את הציוד לקחת איתו לעבודה, זה עושה לו טוב על הלב. הוא יכול לקנות בעבודה איזה סנדוויץ', אבל כשאשתו הכינה זו הרגשה אחרת. ולפעמים היא תורחת ועמלה לקום יותר מוקדם, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. אגב, חז"ל אומרים שאת כל השבחים האלה אמר שלמה על אמו. כי בפסוקים שלפני, שלא קראנו אותם בתחילת הפרק, לפני האשת חיל, כתוב שאמו באה ונזפה בו, והוכיחה אותו. והוא לא רק שלא נפגע ממנה, אלא שר לשיר הלל. לומר, האישה הזו, כל המעלות האלה היו באמא שלי, ואני רוצה שכל אישה תיקח לעצמה את הרעיונות האלה. יש גם נמשל, כמו שאמרנו, שעוד מעט נראה, אבל במשל שזו האישה, בעצם יש כאן שיר הלל לאמו. רק בערב שבת, כשהבעל שר לאשתו, שלא יסתכל לתמונה של אמא שלו ויאמר, ואת עלית על כולנה. אשתך היא עלתה על כולנה. יש בעלים כאלה, מסתכל על אשתו, אומר לה, רבות בנות עשו חיל. עובר לתמונה של אמו, ואת עלית על כולנה. צריך לדעת, התחתנת עם אשתך, היא האשת חיל שלך. היא עלתה על כולנה. בחרת בה, החלת לבחור מישהי אחרת. בחרת בה, זה אומר שהיא עבורך הטובה ביותר. אבל הוא שלמה, כשחיבר את השיר הזה, דווקא שמח בכך שאמו באה והוכיחה אותו, לא כשהוא היה ילד, כשהיה כבר מלך. כשסיים לבנות את בית המקדש, עשו את חנוכת בית המקדש, והייתה שמחה גדולה בעם ישראל. ובאותו יום הוא התחתן עם בת פרעו לאחר שהתגיירה. אפילו היום, אדם שיושב עם מי שבקי בתורה, והוא מראה לו את היופי של התורה, נמשך אליה. כמה יש שעומדים בתור להתגייר, ולא מבינים למה לא מקבלים אותם. אצל אומות העולם, בנצרות, באסלאם, רק מחכים שמישהו יבוא להתנצר או להתאסלם, ואפילו ישלמו לו על כך, או יהרגו אותו אם הוא לא יעשה את זה. בעם ישראל אין לנו מיסיון ועניין ללכת את כל הגויים לגייר. ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש תנאי קבלה, לא כל אחד יכול להיכנס למועדון יוקרתי. יש תנאים איך להיכנס. שיהיה קבלת מצוות, ברית מילה, תבילה. אז צריך שיכיר באמיתות של היהדות. לכן היהדות לא עושה תעמולה בעולם כדי להוכיח את האמת שלה. אם הייתה עושה תעמולה, אין ספק ש... המונים היו באים להתגייר, מבקשי אמת מתוך אומות העולם. שלמה, שהיה כל כך חכם, אפילו היום שאנשים לא כל כך חכמים, אבל לא כמו שלמה, כשאתה מוכיח את אמיתות התורה, מי יכול לעמוד בפני זה? ושלמה, כשהיה כל כך מיוחד וחכם, אם מי שהיה יושב ומסביר לו את אמיתות התורה, הוא היה נמס. שלמה היה מתוך התורה, הוא הוציא את כל החוכמות שהיה לו. הוא יכול להראות את זה, איפה זה מופיע בתורה. והמקובלים מסבירים למה הוא גייר כל כך הרבה נשים, נסיכות של מלכי עולם. האריזל אומר, אני אמר את זה ממש ככה בכותרת, כי יש מה לפרט בזה. האריזל אומר ששלמה המלך ביקש להוציא את ניצוצות הקדושה שנתפזרו בין הגויים, ועל ידי כך לזרז את ביאת הגואל. על ידי שיקח את אותם נסיכות ברוח קודשו, ידע לזהות, יגייר אותם, ועל ידי כך יוכל לרומם את כל העולם, להביא אותו לשלמותו, לתיקונו, וטעה בזה. אחרי שהתורה אמרה לא ירבה לו נשים, היה אסור לו לקחת הרבה נשים, רק הוא אמר זה מתאים לאנשים פשוטים, לא כמוני. אני כן יכול לקחת וכוונתי טובה. האריזל מרחיב בעניין הזה, שלמה הרי הקודש קודשים. לא כמו שיש כאלה מתארים אותו כאילו היה רודף נשים. מי שרודף נשים יכול לזכות לרוח הקודש, לחבר את שיר השירים עם כל ההיסטוריה עד ביאת המשיח, לראות את הכל. המשל והנמשל של שיר השירים, בספר על שיר השירים הסברנו את המשל והנמשל שם, שזה מפליא לראות. הוא חי בתקופת בית ראשון ורואה את כל ההיסטוריה עד ביאת המשיח. פרק ח' בשיר השירים זה כבר ביאת המשיח מדבר שם. היה אדם קדוש, שלמה המלך. נשא את הגיורת הזאת בת פרעו ביום של חנוכת בית המקדש. והיא עשירה גדולה, הביאה תזמורות ולהקות, סיימו את החגיגות מאוחר בלילה. בבוקר היו צריכים לפתוח את בית המקדש, המפתחות היו אצל שלמה. והוא המשיך לישון אחרי עלות השחר, ישן עוד כי היה עייף. באה אמו, העירה אותו, מי יעז להיכנס למלך? מי יכול להעיר את המלך? אתה יכול... אבל אמו באה ונזפה בו, מה אתה יושן? תקום, יש בית המקדש, יש עבודה, והוכיחה אותו. פסוקים ארוכים שכתובים שם במילים שהיא הוכיחה אותו על ההתנהלות הזאת. והוא לא רק שלא כעס עליה, חיבר לה את שיר ההלל הזה של האשת חיל, כמה האימא הזאת אישה טובה ונפלאה. נחזור לעניין, ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, מארגנת שיהיה אוכל, שיהיה כל מה שצריך, לילדים, לבעלה, וחוק לנערותיה. המפרשים כותבים שבשלב הזה, אותה אשת חיל שהתחילה בעוני ומחסור, כבר נהייתה עשירה. יש לה נערות משרתות, והיא אומרת להם, מה צריך לעשות היום? זה חוק לנערותיה, כלומר מדריכה אותם. מה צריך לעשות היום? כי באמת אישה שיודעת לעמוד לימין בעלה, ויודעת לחסוך איפה שצריך, ולא לבזבז איפה שלא צריך, לאט לאט מתקדמים בחיים, אפילו אם התחילו את הזוגיות שלהם, את החתונה שלהם, התחילו בעוני, אבל עם החיים פורחים ועולים, יש להם דירה וקונים עוד דירה ומתקדמים, כי האישה הזאת היא חכמה. היא יכולה לעשות ארוחות טובות, מזינות, משובחות וזולות. יש אישה שבשביל שתהיה ארוחה משובחת, מוציאה המון כסף על כל ארוחה. ויש אישה יודעת מכלום לעשות ארוחות בריאות וטובות וטעימות וחוסכת כסף. בגדים, קונה בגדים יפים, מכובדים, צנועים, אבל לא בזבזנים, לא משקיעה בזה הרבה כסף. קונה יותר פשוט, יודעת לתקן, לעשות, ואז פרוטה לפרוטה מצטרף לחשבון גדול, עד שמגיעים לאושר גדול. כך גם האישה הזו התחילה, כמו שראינו, דרשה צמר ופשתים, בתעס בחפץ כפיה, התחילה בעבודות מאוד פשוטות, אבל עכשיו לאיפה היא הגיעה? וחוק לנערותיה, כבר היא יש לה הדרכה לכל המשרתות, לכל העובדות אצלה, איך לפעול ואיך לעשות. ולמה חיבר את זה בפסוק אחד? ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. לומר שגם כשהיא התעשרה, היא לא אומרת שהמשרתות יבשלו, אלא אני אכין לילדים, אני אכין לבעלי, אני אראה את האהבה שלי. נכון, יכולה לשבת על כיסא ויעשו לי את הכל, אבל אני רוצה להיות פועלת ועושה, להביע ולהראות את האהבה, את הקשר שלי לילדים. ואגב, זה דבר שחסר מאוד בדור שלנו. יש היום המון הורים שמתלוננים, איך ייתכן שכשהם היו ילדים, לא קיבלו מהוריהם שפע כלכלי, אפילו 10% ממה שילדיהם מקבלים מהם. ובכל זאת, הם כל כך העריצו את ההורים, כיבדו אותם, היו עומדים דום מולם, זה אבא, זה אמא. ואומר, הילדים שלי היום מקבלים כל כך הרבה שפע כלכלי, חוגים וכסף ומתנות, ואני לא מרגיש שהם קשורים אליי, מכבדים אותי, אוהבים אותי, כמו שאני השקעתי בהוריי. אחת הסיבות המרכזיות, בדור הקודם, הילדים חיו והרגישו את האהבה של ההורים כלפיהם, עם מסר של אתה מרכז החיים שלי. הילדים הם מרכז החיים, אני חי בשבילך, רק שלך יהיה טוב. אז הילד הרגיש את זה, היה קשור. היום מצוי מאוד, זה סוג של אווירה תרבותית של המערב שחדרה גם אלינו לעם ישראל לצערנו, שהילד זה עוד דבר בחיים. אבל ההורים רוצים לבלות ורוצים לצאת לכאן ולצאת לשם, והילדים כשקצת יושב ליד המסך, תעזוב אותי עכשיו, מה אתה רוצה? כסף? קח כסף, רק לך. הילדים לא מרגישים שהם כל כך אהובים ורצויים אצל ההורים. אדם שהוא חכם, גם מבחינה כלכלית מסודרים, אבל מוצאים את הזמן לשבת עם הילדים, לראות את מגיל הגן, לראות את היצירות שלהם, גיל בית הספר, גיל תיכון, גיל ישיבה, מדברים איתם, מתעניינים בשלומם, מסייעים להם, מראים להם אהבה במבט עיניים, בסבלנות, בהקשבה. בעידוד, במילים, בתמיכה, בשבחים, אלה דברים שמלווים את הילדים לכל החיים. זה מה שמוכיח לי שאבא ואמא באמת אוהבים אותי וחיים אותי. ואז גם הילד נקשר להורים. נעבור לפסוק הבא, זממה שדה ותיקחהו, מפרי חפיה נטעה כרם. עכשיו היא כבר עשירה, היא יכולה לקנות שדות. זממה שדה, כלומר תכננה לרכוש שדה ותיקחהו. כלומר מציבה יעד, היא מגיעה לזה. במשל, יש מילים שקשה להבין למה שלמה המלך נקט דווקא את המילה הזאת. למה זממה? תגיד תכננה, תגיד משהו אחר. בנמשל, תכף נראה, יש מילים שהוא נקט אותם יותר בשביל הנמשל מאשר במשל. אז שם הן יותר מדויקות. אבל גם במשל הדבר מובן, כשהיא תכננה לקנות את השדה הזו, ותיקחהו, רכשה אותו. מפרי חפיה נטעה כרם. היא לא רק השאירה בתור השקעה, יש כבר שדה, נפריח, נטעה כרם, להוציא יין, להוציא פירות משובחים. מי שיסתכל בתנ"ך, קוראים נטעה, אבל כתוב נטע. יש בתורה קרי ויש כתיב. כלומר, כתוב בצורה אחת. יש מילים כאלה גם בתורה של חמישה חומשי תורה, וגם בנביאים וכתובים, שיש קרי ויש כתיב. כלומר, כתוב בצורה אחת וקוראים בצורה אחרת. יש בתורה מקום שכתוב הוא וקוראים היא. יש מקום כתוב נער וקוראים נערה. יש בזה סודות, יש בזה סיבות. למה? כאן כתוב מפרי חפיה נטע כרם, אבל הקריאה היא לא נטע, קוראים נטעה. אז לפי הפשט, גם כאן יש פשט במשל ויש בנמשל. במשל, היא זממה שדה ותיקחהו. מפרי חפיה, מהכסף שהיא חסכה מהעבודות שהיא עשתה, מי נוטע כרם? אישה הולכת לחפור בורות ולהכניס זמורות של ענבים? זה לא התפקיד של אישה. בעלה עושה את זה. אז מצד האמת המציאותית, מפרי חפיה, מהכסף שהיא עבדה עליו, בעלה הוא זה שנטע כרם. אבל בשמיים מה זה נחשב? מי נטע את הכרם הזה? היא נטעה. כי אתה רק היית כמו היד שלה. אבל מי שיזמה, מי שעשתה, אז ההסתכלות של הקריאה, זו ההסתכלות איך שמשמיים מסתכלים עליה. מבחינה אמיתית, מבחינה רוחנית, היא נטעה, לא אתה. אומר, אבל אני, נכון, אבל זה ממנה. הגענו לאות ח', חגרה בעוז מותניה ותעמד זרועותיה. עוז זה כוח. חגרה בעוז מותניה. כשאדם רוצה לצאת להליכה רצינית, והוא לא רוצה להתפרק בדרך, לוקח חגורה, קושר על עצמו טוב, מתלבש כמו שצריך, ויוצא עכשיו להליכה עם הרבה מרץ, עם הרבה שמחה. האישה הזו, האשת חיל, חגרה בעוז מותניה. יש לה כוח נפשי, יש לה חוסן. מה התוצאה? ותעמד זרועותיה. גם פיזית היא מקבלת כוח. זה דבר פלא ששלמה המלך מגלה לנו כאן, ורואים את הדבר במציאות. אדם שהוא חסון מבחינה נפשית, גם הגוף שלו מקבל כוח אחר. כשיש שמחת חיים, כשיש מרץ, כשיש שאיפות, יש רצון, יש תוכניות להגיע ליעד מסוים. לפתע אתה רואה שהאדם הזה שפיזית נראה חלש, מקבל כוחות אדירים. חגרה בעוז מותניה, אבל הזרועות שהן הפועלות נהיו חזקות. לפני כמה זמן התפרסם שאישה ראתה רכב מדרדר במורד, ונעצר הגלגל על הרגל של בנה. רכב כבד. היא רצה לשם, ולמרבה ההפתעה, החזיקה את הצד של הרכב והצליחה להרים אותו עד שהילד הוציא את הרגל. כששאלו אותה אחר כך איך עשית את זה, היא אמרה, אם אני אנסה לחזור על זה, אני לא אצליח. אני רואה את הרכב, אין סיכוי להרים דבר כזה, גם לא סנטימטר אחד. אבל באותה שעה היה ברור לי שהרכב הזה לא ירסק לילד שלי את הרגל. כשיש לאדם חוסן נפשי, כשיש לו עוצמה פנימית, גם הזרועות, גם הפיזי, פתאום הוא מקבל כוחות אדירים, ומצליח להגיע לכוחות ויכולות שהוא לא חלם שהוא יכול להגיע. זה דבר שמלמד עד כמה המסוגלות של האדם היא גבוהה הרבה יותר ממה שהוא חושב. חס ושלום, אדם שנמצא בזירת אירוע ופתאום רואה מחבל שיורה לכל הכיוונים. לפני דקה הוא אמר לאשתו שהוא לא יכול לזוז ולא יכול לנשום והוא עייף והוא חייב לשבת. פתאום רואים אותו מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, יכול לקפוץ מגג לגג. כלומר, הכוחות האלה היו שם, אבל לא היה את המרץ הפנימי כדי להביא את הדברים לידי ביטוי. זה עוד סוד מכוחות נפש האדם ששלמה המלך מלמד כאן. טעמה כי טוב שחרה לא יכבה בלילה נרה. טעמה, כשהיא הרגישה את הטעם, כשהיא ראתה, כי טוב שחרה, שהמסחר שלה כל כך מבוקש. אחת שהיא עובדת מכל הלב, גם היצירות שלה הן יפות, הן אחרות, יש לזה ביקוש, היא לא עושה לצאת ידי חובה. אז כשהיא רואה שטוב שחרה, כלומר שהסחורה שלה כל כך משובחת, לא יכבה בלילה נרה. היא אומרת, למה לישון? נייצר עוד, נעשה עוד. כמובן שזה על דרך ההפלגה, אין הכוונה לומר שהיא לא ישנה כל החיים. אבל בא לומר שזו אישה כל כך פעילה, כל כך אכפתית, כל כך נמרצת, על דרך המשל לא יכבה בלילה נרה. גם כאן הכתיב הוא בלי ה', בליל, והקריא הוא בלילה. נעמוד על כך בהמשך. ידיה שילחה בכישור וחפיה תמחו פלך. כישור והפלך אלה כלים שקשורים להריגה ולתביעה. גם עכשיו שהיא עשירה לא מזניחה את הפעילות ואת העשייה, איפה שיכולה לעשות ולפעול, עושה. כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. עכשיו עובר לדבר על פעילות החסד שלה מחוץ לבית. אבל כל מילה כאן מדויקת. הוא מדבר כאן על עני ועל אביון. כפה וידיה, שינה את הלשון, על כפה הוא כתב פרסה, כפה פרסה לעני, וידיה שילחה לאביון. מה ההבדל בין זה לזה? כל מילה כאן מדויקת. כפה פרסה לעני, פירושו של דבר, היא פותחת את היד, פורסת, ויש לה ביד כל מה שהעני צריך. היא אומרת לו, תבדוק, מה אתה צריך? תיקח. מגישה לו מגש, למשל, עם אוכל וכסף ובגדים, מה שאתה זקוק, תיקח. זה כפה פרסה לעני. אבל יש אביון שהוא מתבייש. והיא יודעת שאם אני אומר לו, תיקח, הוא לא מסוגל להושיט את היד. העני, כשאני פורסת ואומרת לו כך, אז הוא יסתכל, את זה אני צריך ואת זה אני צריך, והוא ייקח. מה קורה כשמדובר באביון שמתבייש בכלל לקחת? מה היא עושה? אצלו היא לא פורסת. אלא היא שולחת את ידה. היא זו שיוזמת לתת לו, להכניס לו לתוך התיק, להכניס לו לתוך הכיס, תיקח. לכן שלמה דייק במילים. כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון. מי שישים לב זה על אותו משקל של הפסוק הקודם, ידיה שילחה בכישור וחפיה תמחו פלך. המפרשים עומדים כאן גם על ההשוואה בין שני הפסוקים. לא תראה לביתה משלג, כי כל ביתה לבו שנים. יש מצב שאישה או איש פועלים בשביל העולם, מארגנים חסדים ועוזרים לכולם, אבל אז מה התוצאה? שבבית חסר לילדים. שלאישה אין בעל, כי הוא עכשיו נמצא בארגוני חסד. לבעל אין אישה, כי היא עכשיו הולכת לעזור לשכנות. הבית נפגע כתוצאה מפעולות החסד, שזה לא דבר טוב. לכן אומר שלמה המלך, אף על פי שהאישה הזו כפה פרסה לעני וידיה שילחה לאביון, לא תירא לביתה משלג. אין מה לחשוש שבבית יהיה קר לילדים. כי כל ביתה לבו שנים. היא מראש דאגה שלילדים יהיה בגדים שנים, אלה בגדי צמר, שהם גם צבועים יפה. היא דואגת לילדים שיהיו מטופחים, שיהיה להם חם, שיהיה להם כל מה שהם צריכים. מרבדים עשתה לה. קריות, מצעים. שש וארגמן לבושה. גם היא עצמה, לא בגלל שהיא דואגת לאחרים, היא מזניחה את עצמה. היא יודעת גם לדאוג לעצמה, להיות לבושה בצורה מכובדת, צנועה, אבל שש וארגמן לבושה. נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני ארץ. בזכותה, גם בעלה הופך להיות אדם מפורסם. מה זה בשערים? איזה שערים מדובר כאן? בזמנם, בשער העיר, היו יושבים חכמי העיר, השופטים והזקנים. כמו שהתורה אומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה אלה השערים? שער החומה של זמנם לא הייתה כמו שמצטייר לנו היום. אבל היום גם אפשר לראות דוגמאות לכך. חומת ירושלים של היום, כולם מכירים, כבר למעלה מ-400 שנה החומה הזו קיימת, בנה אותה הסולטן הטורקי, סולימן קראו לו, ובחומה הזו, שער האשפות, אין בו חדר, הוא רק שער, השער של יד הכותל, האוטובוסים עולים ונכנסים שם, זה שער, אבל שער יפו יש חדר שם, כשנכנסים דרך שער יפו, אתה נכנס לחדר, ומהחדר הזה נכנסים לתוך העיר. השער הזה נקרא שער יפו, כי אז כל ירושלים הייתה בין החומות. ומשער יפו היה שביל שהיה סלול עד נמל יפו. יהודים שרצו להפליג מירושלים, היו עוברים בשביל הסלול הזה. יש עוד תמונות שרק שערי צדק היה בנוי, שערי צדק הישן היה בנוי על הכביש הזה, בנו את זה מחוץ לחומות, עד העיר יפו. אחר כך קראו לזה רחוב יפו, על שם השביל המקורי שהיה סלול שם. השער הזה יש בו חדר, אבל החדר הזה הוא קטן. בזמנם, כשהיו בונים עיר, שער העיר היו בונים שער עם חדר גדול, והיה שם מושב לזקנים. בספר ארכיאולוגיה תנכית הבאנו תמונות מחפירות מהזמנים ההם, ורואים שם מקומות כאלה עם המושב שהיו יושבים החכמים והשופטים, היו מקומות שהמלך לפעמים היה יושב בשער העיר, וכל העוברים ושבים, כשיש משפט בשוק, היו באים לשופטים שנמצאים שם. בועז, עם רות, אמר לה לגואל, המתין לו שם בשער ואמר לו שב כאן. כלומר, שער העיר היה מקום מאוד פעיל, מאוד מרכזי. כאן נודע בשערים בעלה. כלומר, במקומות של המושב, של כל החכמים וזקני העיר, הוא מפורסם ביניהם, בשבטו עם זקני ארץ, בזכות אשתו, שהיא כל כך מיוחדת וכל כך נפלאה, היא יודעת גם להומם אותו, מגיע למעמד מכובד. סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני. סדין, אין הכוונה סדין אחד. אז היו לובשים, הבגדים שלהם היו לוקחים כמו סדין כזה, עוטפים את עצמם וקושרים בחגורה. אחד מסוגי הלבוש שהיה. אז היא הייתה מכינה, כנעני בלשון התורה, זה לאו דווקא כנען, אלא זה שם של סוחר. עד עכשיו הייתה מוכרת לאנשים פרטיים, כעת היא עשירה, מוכרת גם לסוחרים, כמויות. עוז והדר לבושה. ותשחק ליום אחרון. כאן עובר לדניין אחר לחלוטין, הרי לכאורה לפני כן הוא אמר שש וארגמן לבושה. ופה הוא אומר עוז והדר לבושה. איך לובשים עוז והדר? לפני כן הוא דיבר על הלבוש הפיזי. כעת עולה קומה. לקראת סוף המזמור כבר עולה קומה לממד הרוחני. המלבוש הרוחני שלה, של הנפש שלה, זה עוז והדר. עוז זה החוסן הנפשי שלה, האמונה, הביטחון, הקשר שלה לבורא עולם, היא חזקה. יש כמעט אצל כולם, יש סיפורים על הסבתות מהדור הקודם. איזו עוצמה, איזה חוסן. מה שהיום גברים מפחדים, הם היו חזקות. היה להם אמונה, היה להם ביטחון, היו פועלות, היו עושות. יש שמסתכלים על הדורות הקודמים במבט של פרימיטיביים ולא הבינו, אבל כדאי לשבת עם הזקנים והזקנות של הדור הקודם ולבקש, ספרו לנו על ההורים שלכם, על הסבא והסבתא, מה ראיתם? כל הצעירים יופתעו לשמוע מהדור המבוגר כמה עוצמה וחוסן וידע אפשר לקבל מהדורות הקודמים. אז זה העוז, העוצמה. הדר זה אצילות. אישה שיש לה אצילות, יש לה עדינות, יש לה תרבות, יש לה דרך ארץ, יש לה כבוד עצמי, דבר שבא לידי ביטוי בלבוש הצנוע שלה, בהליכה שלה, בדיבור שלה, הכל במכובדות. היא לא מרגישה סוג של זולות כזאת, של לדבר בצורה המונית ועם כל אדם ברחוב, יש לה אצילות. זה כבר שייך לנפש. עוז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון. כשמדברים עם אדם, ותוך כדי שיחה שואלים אותו, אתה יודע שיום אחד תמות? הוא מסתכל עליך בהלם, למה אתה אומר לי את זה? אני יודע שאני אמות, אבל למה אתה צריך לומר לי? לא נעים. לא נוח לשמוע את ה... לחשוב בכלל, לדבר, מדחיקים. האישה הזו, האשת חיל, כשמדברים איתה על היום האחרון, היא צוחקת, היא מחייכת. היא לא מוטרדת מהיום הזה בכלל. כי היא יודעת, כל החיים שלי הלכתי בדרך טובה, הלכתי בדרך השם, עשיתי מעשים טובים. אין לי מה לפחד מהיום שאני אבוא לעולם הבא. כי היום הזה זה יום קבלת השכר. זה יום שכל מה שהשקעתי כל החיים שלי, ללכת בדרך טובה, לעשות טוב לבעלי, לילדים, לאנשים, לבורא עולם, תמיד הלכתי בדרך נכונה, מה יש לי לפחד מיום המוות? וחשוב להדגיש, אין הכוונה שהאדם לא מועד ולא נכשל ואין לו אבונות אף פעם. יש פסוק, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אדם יש לו את המעידות שלו. אצל צדיקים בדקויות יותר, אצל אנשים רגילים בדברים שלהם, כל אדם יש לו את המעידות שלו. אבל אין אדם מושלם, אין אדם מתוקן. אז מה יעשה אדם שמעד? יעשה תשובה. חסד השם שנתן לנו אפשרות להתחרט על האבון שעשינו בעבר, לקבל על העתיד שמהיום אני מתחיל דף חדש, וידוי שמתוודא בפיו מול בורא עולם, ועזיבת החטא. אלה בעצם חלקי התשובה. חרטה לעבר, קבלה לעתיד, וידוי ועזיבת החטא. ואז זה דף חדש, קדוש ברוך הוא בחסדו, מוחה לו ומחפר לו את אותו אבון שעשה עליו תשובה אמיתית. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. זה כבר האות עין. פה, פיה פתחה בחוכמה, בתורת חסד על לשונה. האישה המיוחדת הזאת שהיא אשת חיל, היא יודעת גם להדריך, יודעת לייעץ. היא לא שומרת את כל הטוב שלה לעצמה, אלא פיה פתחה בחוכמה, לייעץ לאחרים, לילדים, למשפחה, למכרות שלה. יש לה מכרה, שולחת את הילד בבית ספר חילוני. היא לא אומרת לו אכפת לי ממנה, יושבת, מסבירה לה מה ההבדל בין זה לבין זה, תשלחי אותו למקום תורני, מייעצת בתחומים שונים, ותורת חסד על לשונה. יש פיה פתחה בחוכמה, שזו חוכמה כללית. ותורת חסד זה דיבור שעושה חסד עם הזולת. תמיכה נפשית, עידוד, אדם שבור, מקשיבים לו, מייעצים לו, תומכים, מחזקים, זה תורת חסד. צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תאכל. צופיה הליכות ביתה, יש כאן מסר גדול להורים איך מחנכים את הילדים. האישה הזו שהיא כל כך עסוקה וכל כך עושה, היא צופה מלמעלה על הליכות ביתה, על ההתנהלות, על ההתנהגות של הילדים. לא חטטנות, לא עומס, יש לפעמים הורים שמרוב שרוצים לחנך את הילדים, מאמיסים עליהם וגורמים לתוצאה הפוכה לחלוטין. בספר על חינוך ילדים הערכנו בעניין הזה שיש הורים שמוגדרים כהורים אוהבים ויש הורים מודאגים. מה ההבדל בין הורה אוהב להורה מודאג? שניהם מחנכים. ההורה המודאג מלחיץ את כל הילדים. מרוב דאגה שהילד לא ילך בדרך לא טובה, חונקים אותו. ואז גורמים לתוצאה הפוכה, כמו האפקט של הקפיץ שאמר הרב וולבה, שקפיץ ככל שדורכים אותו יותר, לוחצים אותו יותר, כשהוא משתחרר הוא אף לגובה ולמרחק גדול יותר. לא לוחצים ילד. מצד שני לא נותנים לו גם הפקרות, יש איזון באיזו צורה להתנהל. שלמה הגדיר כאן את הדברים בצורה נפלאה. צופיה הליכות ביתה, היא צופה מלמעלה, כשהיא רואה שיש בעיה היא יודעת איך לכוון, אבל לא גורמת למחנק, לא ללחץ. ולחם עצלות לא תאכל. כלומר כל לחם שיש לה השיגה אותו בעמל, לא לחם שהגיע בעצלות, עבדה על זה. קמו בניה וישרוה, בעלה ויהללה. מה פרוש קמו בניה? למה אי אפשר לשבת ולהלל? בא לומר עד כמה מתלהבים ממנה. כשמתפעלים, עומדים על הרגליים ומריעים כולם ביחד. זה הפירוש של קמו בניה, מרוב התפעלות, רצו להריע לה, קמו בניה ויהללוה. איזו אישה נפלאה זו, איזו אימא נפלאה. מה זה וישרוה? מלשון אישור ומלשון עושר. כלומר, אישרו שכל המעלות האלה קיימות בה. והיללו אותה, אז ממילא גרמו לה להיות מאושרת. בעלה ויהללה. גם בעלה מצטרף, הכל אמת. מה הם אומרים לה? זה הפסוק הבא. רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה. יש הרבה בנות שעשו חיל, אבל שהכל יצטרף באישה אחת, זו רק את. זאת יש לה מעלה כזו, והיא מעלה אחרת, זאת מיוחדת בדבר זה, וזה בדבר אחר, אבל את, כלילת המעלות, זה האשת חיל. ממשיכים ומשבחים אותה, כמה מתפעלים ממנה שאצלה שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתהלל. שקר זה דבר שהוא לא קיים. הבל, שהבל הפה. אתה רואה, אנשים מדברים כשקר יוצאים עדים, אבל הם נעלמים. זה הבל, דבר שמתחיל כאילו הוא קיים, אבל הוא נעלם. שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם, היא תתהלל. כלומר, להלל אישה על היופי החיצוני שלה, אין מה להלל אותה, זה מתנת שמיים שהיא קיבלה שיש לה יופי. אבל אישה יראת השם, זו כבר בחירה שלה. לכן יש מה להלל אותה. יותר בעומק הסבירו את הפסוק הזה. הרי בתורה שיבחו את רחל שהייתה יפה תואר ויפת מראה, את יוסף שהיה יפה, דוד המלך יפה עיניים, עוד אחרים רואים שהתורה כן דיברה על יופי. שרה אימנו, בת קוף כבת קף ליופי, כשהייתה בת מאה, הייתה יפה תואר כמו בחורה בת 20. לומדים מהפסוק, ביו חיי שרה 120 שנה ו7 שנים, היה צריך להיות כתוב 127. בא לומר, בת קוף כבת קף, בת מאה הייתה יפה תואר כמו בת 20. אברהם היה צריך להחביא אותה, כשהגיע למצרים, אמר לה, תגידי שאנחנו אחים, כדי שלא יהרגו אותי ואותך יחיו. באמת לקחו אותה לפרעה והיהללו אותה אל פרעה. אז אם כך רואים שלא בדיוק שקר אכן והבל היופי, התורה מתייחסת ליופי. הסבירו את הפסוק כך. אישה שהמרכז בחיים שלה זה יופי, אז שקר אכן והבל היופי. אבל אישה שמרכז החיים שלה הוא יראת שמיים, אישה יראת השם היא תתהלל במה? גם ביופי שלה, לא רק ביראת שמיים שלה. כי יש לה יופי, והיא לא לוקחת את זה למקום לא טוב. אלא את היופי הזה היא שומרת לבעלה, שומרת לקשר הבריא שיש בתוך המשפחה, לא חס ושלום למחוזות אחרים. אז לפי זה באור הפסוק, שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתהלל גם בחן וביופי, וגם ביראת שמיים שלה. וכאן מגיעים כבר לפסוק האחרון, האות תף, תנו לה מפרי ידיה, והללוה בשערים מעשיה. כלומר שכולם יחד מצביעים עליה ואומרים, מגיע לה, תנו לה מפרי ידיה, כל מה שהיא עמלה כל החיים וטרחה להשיג, והללוה בשערים, כל המקומות המרכזיים, המפורסמים, מעשיה. מה הכוונה, והללוה בשערים מעשיה? צריך כתוב, יהללו אותה על מעשיה. אבל הפירוש הוא כך, מי מהלל אותה בשערים? המעשים הטובים שלה. לא צריך שאנשים ידברו. אלא ויהללוה בשערים, המעשים הם שמהללים אותה, כי כולם רואים את מעלותיה הגדולות. אז בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נחזור בקצרה על המשל ונעבור לנמשל בדרך שרש"י באר לנו.